טוב, אפשר להתחיל, אז צריך לחכות לעוד כמה רבנים ורבניות.
איפה היית, מה?
שבוע שעבר דיברנו על הפסוק הראשון. אני אנסה לשחזר בקיצור. מה שדיברנו שבוע שעבר. דיברנו רק על הפסוק הראשון, על כמה דברים. קודם כל, על זה שהקדוש ברוך הוא לא אומר לאברהם, אבינו, לאן הוא אמור להגיע. דיברנו על זה בשני אופנים. האופן אחד שזה מגביר את הניסיון. כן? אתה לא יודע לאן אתה הולך. אתה לא יודע, כאילו, לוקחים לך את ה... אבל מצד שני, זה גם מוריד הרבה... זה כאילו משאיר אותך עם ראש קטן כזה. אתה הולך, יגידו לך. אבל בשביל לקבל את זה, בשביל שזה... כן, בשביל שזה יתקבל, אז צריך הרבה התמסרות, צריך הרבה ביטחון, הרבה לסמוך על הקדוש ברוך הוא. בשביל לקבל שזה יותר נוח לי, כמו שאומרים. שיהיה לי יותר נוח דווקא שלא יגידו לי לאן אני צריך להגיע, זה כבר צריך להיות בעל מדרגה. כנראה אברהם אבינו היה כזה, והדבר הנוסף שדיברנו זה המילה לך, לך לך. כתוב בליקוטי הלכות שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שילך אל עצמו. ויש גם פשטנים שמסבירים ככה. שיחפש את עצמו. אם בן אדם לא מחפש את עצמו, דיברנו על הצורה הכללית של היקום, שזה נקודה עם פריפריה, כל דבר. והנקודה היא הנגיעה של האלוקים, כי בעצם הוא הנקודה האמיתית. ואברהם אבינו צריך לחפש עמוק בפנים, זה אברהם אבינו כאן, זה אברהם אבינו, זה גם אברהם אבינו ההיסטורי, וזה גם כל אחד מהדמויות בספר, אמרנו, כל אחד מאיתנו, הוא גם אקדם וגם חווה וגם הנחש וגם אנוש וגם למח וגם מתושלח וגם חנוך וגם נוח וגם שם וגם חם וגם יפת וגם כנען. אנחנו כולנו, יש נציגות של כל אחד בתוכנו, ואנחנו גם אברהם. אבל כדי לגלות את האברהם, אנחנו צריכים ללכת פנימה. בדרך כלל העיניים שלנו ממוקמות כלפי חוץ. תחשבו שבן אדם סוגר עיניים ומסתכל פנימה. זה נשמע תרגיל יפה, כן? אבל להסתכל פנימה זה למצוא באמת איפה אני. והאני האמיתי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אני השם אלוקיכם, רואה אתה כי אני, אני הוא. הבן אדם זה שמותר לו להגיד אני ולהתכוון אני ולא אתה, זה הכל כאילו, זה שפה. זה לא יותר מאשר שפה. ותנו לנו רשות להשתמש בביטויים האלה. אבל בעצם זה מושאל, זה שם המושאל. זה לא באמת. אף אחד לא יכול להגיד באמת אני. כן. יפה, יפה.
ככה הגעת היום, מלי?
כן, יש לי ברירה.
זה לא זה, זה לצייר את זה פה ואת הראש להחזיק ביד. זה יכול להיות תמונה יותר יפה.
כן, ולהגיע לכנען. אגב,
כן.
אברהם הרי התכוון כבר להגיע לכנען לפני...
אז זהו, אז יש כאן, זה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו. יש פה רמב״ם.
מה, משנה תורה?
רמב״ם, משנה תורה, החלק הראשון. תביא רמב״ם. היום נלמד רמב״ם. חיי מאורן, יש פה?
צריך להיות.
לא, לא, לא צריך ללכת. הוא נמצא כבר. יש סעיף ברמב״ם בהלכות עבודה זרה, שיש לזה הרחבה בחיי מאורן. עם יותר צבע. אבל צריך לראות את זה, כל הסיפור. יש כאן, בעשך לגוי גדול, לא כתוב ותהיה לגוי גדול, בדרך כלל בתנ"ך הביטוי הוא כזה, והיית לכך וכך.
יהיה
עובד
בשפל רוח.
כן, כן, היית לראש ולא לזנב, וכל מיני ביטויים כאלה.
היה ברכה.
והיה ברכה, זה כתוב פה. אבל ואיסך לגוי גדול. המושג של ואיסך לגוי גדול זה, זה לא... אני לא יודע כמה סינים היה בדור של אברהם אבינו, כן? אבל יכול להיות שאז היה יהודים וסינים באותו מספר בדור ההוא. אבל תראו כמה סינים נהיה וכמה יהודים נהיה. והיהודים מההתחלה...
זה לא בני הפלגשים?
זה לא... לא בטוח. לא בטוח, לא בטוח. זה לא בטוח, אי אפשר לדעת. אבל מה שכן אפשר לדעת, שעשרה הייתה עקרה, ורבקה הייתה עקרה איזה 20 שנה, עד שהיא נרפאה מהעקרותה. עשרה הייתה עקרה עד גיל 90, רחל הייתה עקרה, ועם ישראל חי. זה נקרא בהסחה לגוי גדול, זאת אומרת, יצרו אותנו מתוך משפחה שלא היה סיכוי שיצא משהו. אנחנו כולנו בנס קיימים. זאת אומרת, זו התערבות מיוחדת, כאילו, אני אעשה אותך לגוי. אתה לא תתפתח מעצמך ככה. ועוד דבר, עם ישראל גם רוב שנות קיומו עלי אדמות, הוא היה חסר טריטוריה. פה ושם קמו כמה טריטוריות אלטרנטיביות. פה היה ממלכה יהודית, שם היה ממלכה יהודית, אבל העם כולו היה מפוזר ומפורד. שום עם לא מחזיק מעמד בתנאים כאלה. היה... סיפר לי חבר, הדלאי למה התחיל להתעניין ביהדות באיזשהו שלב, כי הוא טען שהוא לא מבין, הסינים כבשו את טיבט ופרקו את התרבות שלה באותה שנה שקמה המדינה. כמה שנים עברו מאז, הסיפור הזה הוא סיפור מלפני 20 שנה כבר. 50 שנה עברו בערך, והוא אומר, הנכדים שלנו כבר לא יודעים שהם טיבטים. אתם הצלחתם להחזיק מעמד כך וכך אלפים שנה, שמתוכם הייתם, פה הייתם 400 שנה עצמאים, ופה 400 שנה עצמאים. בעצם כל ההיסטוריה שלכם, הייתם או עבדים או בגלות או מפוזרים, ואתם עדיין קיימים. איך זה? אז זה עניין אותו, הוא רצה ללמוד את הפטנט, זה נקרא שלא לשמע. איך זה? אבל מה האמת, מה התשובה לדבר הזה? התשובה לדבר הזה שיש בזה זה כוונה. זאת אומרת, המהות של עם ישראל היא לא נוצרת מהטריטוריה. הטריטוריה נוצרת מהמהות של עם ישראל. אם עם ישראל מתוקן, אז זה הנקודה, העם זה הנקודה. הטריטוריה נוצרת מסביב כמו פריפריה מסביב לנקודה. זה המשך של השבוע שעבר. זה ברור. אם הנקודה מחזיקה נכון, דיברנו על זה שכל נקודה צריכה להחזיק את הפריפריה ברצו ושוב. לא עם מגנט יותר מדי חזק, כי אז הכל נופל כמו לתוך חור שחור. וגם לא עם נטייה יותר מדי חזקה החוצה, כי אז נוצרת אנטרופיה והכל מתפזר בחלל. אותו דבר בנפש. כל יהודי יש לו את הנקודה בפנים, את כל החיים שלו מסביב. הוא צריך להיות ברצו ושוב. אם הוא יהיה רק בנקודה, הוא ימות מרוב התלהבות. ואם הוא יהיה רק בחוץ, הוא יקפא למוות. הוא יקפא מקור רוחני, כמובן. לא יישאר ממנו זכר, הוא יהפוך להיות כולו בועת סבון, ריקה. הוא צריך להיות עם הנקודה להשם יתברך, ולהתנהל שהכל יתאים לנקודה. ואותו דבר, עם ישראל עם הטריטוריה, זה בדיוק אותו דבר. כשעם ישראל מיושר, אז הטריטוריה מסביבו התפתחת. בזמן בית שני, כל זמן שלא התחילה מלחמת אחים וכל זה, פרופסור פליקס, מי ששמע את השם שלו, אחד מגדולי החקר של הצומח והחי בתנ״ך ובתקופת המשנה. שמעתם את השם?
לא.
לא שמעתם. אז הוא ישב, כל החיים שלו יושב על ההיסטוריה הזאת, וגם הוא גם בוטניקאי, הוא גם זיאולוג, הוא לא רק היסטוריון. הוא אמר שבתקופת בית שני, כל זמן שלא התחילה הסכסוכים וכאילו מלחמות אחים וכל כאלה, ארץ ישראל פרנסה מתוצרת עצמית 5 מיליון בני אדם ושלחה ייצוא לחוץ לארץ. פלא, בתנאי חקלאות של אז. והוא יכול להוכיח את זה, הוא פרופסורה, הוא לא אמר משאלות ליבו.
זה ליקוטי מוהר"ן, לא מצאתי שם
מוהר"ן. לא, חיי מוהר"ן רציתי. טוב, לא משנה, נקרא את זה. על כל פנים, וברגע שבני ישראל התחילו לעשות פרצופים והתחילו להילחם אחד עם השני, אז הארץ התדלדלה ולא נשאר כלום, לא היה מה לאכול. אז זה ההסחה לגוי גדול. עם ישראל לא הוא לא התפתח מטריטוריה משותפת. וזה ההסחה. אנחנו לא גמרנו את הפסוק. והברכך והגדלה את שמך, זה לצורך השפעה, מה הוא צריך להגדיל את שמו. בן אדם שאין לו שם, הוא לא מפורסם, הוא לא יכול להשפיע. הוא לא חיפש פרסום, אברהם אבינו. ויהיה ברכה, תראו, כולם רוצים להיות מבורכים. אבל אף אחד לא רוצה שהוא בעצמו יהיה הברכה. להיות ברכה זה נקרא שהוא צינור השפע, שדרכו הכל עובר. זה העומק של, אתה בעצמך תהיה הברכה. ובעצם זה כתוב בפסוק הבא, והברכה מברכך. ומקללך האור, ואברכה מברכך ומקללך האור. המשמעות של זה, זה שמי שקרוב אליך, מי שמצטרף אליך באיזשהו אופן, בסוף כמעט כל העולם כולו יצטרף לאברהם אבינו. כי אף אחד כבר לא מאמין באלילים בנוסח של ארם נהריים בדורו של אברהם אבינו. אפילו משתחווה עדיין לאיזה אליל, אז יש לו בראש כבר משהו אחר. אלוקה דאלוקיה, יש כל מיני... אז מי שמצטרף, אז הוא שורד בסוף. ומי שלגמרי לא, אז באמת הוא מתפוגג ולא נשאר ממנו כלום. זה ה... אבל כל פנים, מה כתוב פה ברמב״ם? בוא נראה. כאן הוא מספר את ההיסטוריה של העבודה זרה. ועל דרך, על הדרך הוא מספר את ההיסטוריה של אברהם אבינו.
כתוב קטן.
הוא כותב... הנה זה. כתוב כאן סיפור, אני לא יודע אם זה מעניין, אבל אני צריך לקרוא את הכל, כי זה אי אפשר להתחיל מהאמצע, אחרת לא תבינו. בימי אנוש, אדם שת אנוש. טעו בני האדם טעות גדול, טעות גדולה. ונבערה הצעת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם, הם לא היו כופרים. לאנוש היה סבא, שהוא היה, קראו לו אדם הראשון. לא יכול לכפור. אמרו, הועיל והאלוקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג העולם, את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפערם ולחלוק להם כבוד. זה הסתכלות פרימיטיבית. האלוקים הוא בשמיים, והכוכבים קרובים אליו, ואותם הוא שם קרוב אליו, ואותנו הוא שם למטה, ואנחנו מתים ככלות הכל, והם נשארים, אז כנראה שהוא רוצה שיכבדו אותם.
אסטרולוגים נשענים על זה.
כן.
נציגים, כאילו.
כן.
אם אי אפשר להשיג אותו, אז אפשר אותם.
כן, כן, כן. אותם רואים גם.
רואים.
ולמה הם חשבו שאלוקים הוא בשמיים, כשסבא שלהם
דיבר איתו שמור? למה? כי יש כאן המון פסיכולוגיה בקטע הזה. הנקודה היא שאוי ואבוי לנו אם אלוקים נמצא בארץ ובשמיים ביחד, באותו מידה, אז אנחנו מחויבים להתנהגות מוסרית וישרה. וזה לא תמיד קל. עדיף להסתדר, מי שרוצה להבין את זה טוב, מי שמכיר את גורדיאט, אתה מכיר אותו? מי שלא מכיר אותו תבוא עליו ברכה. אבל הוא העלה באוב את כל הדתות העתיקות שמלפני אברהם אבינו, את כל ה... הוא כתב עליהם, אתה מכיר אותו?
אני מהמקימים של הדבר הזה בארץ.
אתה מקימים מהדבר הזה, כן.
אני כבר 45 שנה בקיצור.
תן יד.
למה? מה קרה? מה הוא אמר?
הוא מספר פשוט, הוא מספר במה הם האמינו. אז האמונה, וגם חלק מהדברים הוא מאמין גם כן. זאת אומרת, לא, הוא לא כותב את זה, התלמיד שלו כותב את זה. קראו לו.
ספנסקי.
כן. הם האמינו, נגיד, שאם בן אדם רצח את חברו, אז הירח רצח. כי לאדם אין בחירה. בחירה יש רק לכמה, מי שעבר את האסכולה מקבל בחירה.
אין בחירה. אני לא ניכנס לזה, אבל אתה... אוחז טעות.
אה?
אתה אוחז טעות, זה לא
משהו. יכול להיות שזה טעות.
יש השפעות
כן, אוקיי, שמונעות את הבחירה.
יש השפעות שמשפיעות על הבן אדם.
אוקיי, בסדר.
המלחמות זה בגלל כוחות שקורות.
אני מוכן להודות בטעות, זה לא בעיה לי. אני לא עשיתי על זה מבחני גמר וכל זה. קראתי את זה פעם. אבל על כל פנים, והעבודה היא לגופים השמיימיים, כי איתם אפשר להסתדר, פשוט. אתה מקריב קורבן לירח או לשבתאי או למישהו כזה, אז אתה ממתן את ההשפעה שלו ואתה, יש לו בחירה. יכול, פה אני טועה?
לא, לא חשוב, לא ניכנס.
זה לא משנה, אבל ככה זה. מה?
אתה אומר בעצמך שסבא שלהם...
סבא שלהם ודאי שהוא לא החזיק מזה.
נכון.
הוא לא החזיק מזה, אבל הם לא שמעו לו. הם לא שמעו לו. אנחנו שומעים לסבאים? ממתי אנחנו שומעים לסבאים?
אבל גם אדם הראשון לא שמע לבורא.
נכון.
למי שברא אותו.
אוקיי.
מה לנו כאילו?
על כל פנים, והם שמשים המשמשים לבניו ראויים לשבחם ולפערם ולחלוק להם כבוד. וזה רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, וזה כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קורבנות, ולשבחם ולפערם בדברים, ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה, וזה היה עיקר עבודת כוכבים. וכך היו אומרים עובדיה, היהודים עיקרה, לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה, אלא שהכוכב הזה הוא סגן. יש לו איזה... הוא מדבר גם על, על, על סקאלה של חוקיות. שאת החוקיות, גם הבורא בעצמו שיצר את החוקים לא יכול לעבור אותה. זה הכל קשור. והוא שירמיהו אומר, מי לא יראהך מלך הגויים? כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, מעין כמוך, ובאחת יבערו ויקסלו מוסר הבלים עצו. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדך, אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא. אחר כך הוא מספר את כל ההתפתחות, איך שבאו נביאים ואמרו לעשות צורות לכוכבים. כנגד כל כוכב, עושים כנגד השמש, היה צורה של איזה מלך שיושב על מרכבה, קראו לזה חמנים בתנ״ך. ולכל, לנוגה היה צורה כזאת, וליופיטר היה צורה כזאת, כולם שמרו על הצורות, והם עבדו לצורות, ואחר כך הם שכחו גם את הכוכבים, ועבדו רק לצורות. ורק הבודדים המשכילים הכירו את הכוכבים, ואת האלוקים כולם שכחו. זה הסיפור. מה יהיה עם השמש?
כוכבים.
יגיעו.
הם עוד מעט יראו כוכבים, אלה ששימו לשמש.
שמש זה כוכב.
שמש.
אבל סך הכל...
עכשיו, ולא, אני דילגתי קטע, ולא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו את השם, אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נוח שם ועבר. ועל דרך זה היה עולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, איתן זה... כן. מה פירוש שהוא נגמל? הוא הפסיק לנוק.
אחרי עבודת כוכבים.
לא.
אז מה?
הוא נגמל.
נגמל
הוא
באמת.
התחיל לשוטט בדעתו. הוא היה ילד סקרן. והוא רצה להבין. הוא לא קיבל את המוסכמות של, את המוסכמות של החברה. והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו. הוא ראה את השמש, הוא ראה את הירח, הוא ראה את הכוכבים, הוא ראה הכל חי. מה זה הדבר הזה? הראו לו איזה פסל, זה לא הסתדר לו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים. אור כסדים זה עמק הנערות. בין הפרט והחידקל. בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם, זה מה שלימדו אותו. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוהי האחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא חוץ ממנו. אין עוד אלוקים. וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות. אם הם לא היו מתחילים עם הכוכבים ועם הצורות, לא היו שוכחים אותו. עד שעבד האמת מדעתם, ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, יש פה בצד עוד שתי גרסאות, יש גרסה אחת שבין 3 שנים הוא הכיר את בוראו, ויש גרסה אחרת שבין 48 הוא הכיר את בוראו. אבל זה לא מחלוקת, זה מדרגות. כל פעם הוא הכיר יותר. כיוון שהכיר וידע, התחיל לחשוב, להשיב תשובות על בני אור כסדים. התחיל להתווכח. הוא לא פחד. חז"ל אמרו שקראו לו אברהם העברי, כי הוא היה מעבר אחד, וכולם היו מעבר אחר. ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד, אלא לאלוהי העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח, כדי שיכירו כל הברואים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהם כל העם. כמו אלו שהם מדמים שהם שאין אין שם אלוהי אלא אלו. וכיוון שגבר עליהם ברעיותיו, היה לו כוח שכנוע. הוא הקים כאילו, זה היה מין...
מפלגה.
לא מפלגה, זה היה כמו מבחינה תרבותית, זה אומץ לב כמו להקים מדינה בתוך מדינה. זה צריך להיות... ביקש המלך להורגו, זה היה הפתרון של כל השליטים העתיקים. אלא תעשה בעיות יותר מדי.
גם המודרני.
גם בזמן המודרני, נכון. כאילו, בוא נוריד אותך מהפרוטוקול וגמרנו. ונעשה לו נס ויצא לחרן. זה כתוב בפסוקים בסוף פרשת נוח. לא כתוב שם למה. כתוב פתאום, כתוב ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. הם כבר אז תכננו. אבל זה היה מיוזמתם, כאילו. ויבואו עד חרן וישבו שם. שם הם נתקעו, ואחר כך כתוב שתרח מת, אבל הוא מת אחרי שאברהם המשיך את הדרך. רק כאילו גומרים קודם את הסיפור של תרח. יצא לחרן והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך... וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא. ועל זה יש הרחבה בחיי מהר"ן. רבנו אומר, מה אתם חושבים, מה עשה אברהם אבינו? הוא היה הולך ברחוב, היה מגיע לאיזה עיר, היה הולך ברחוב ואומר, רק השם הוא האלוקים, למה אתם עובדים פסלים? ואז כולם היו רוצים אחריו, כמו שרצים אחרי משוגע, וזורקים עליו אבנים, והוא לא היה משפיע על אף אחד, אבל היו כמה... איך אומרים, אוטסיידרים, שהיו הולכים איתו, והם, הם היו נקראים בית אברהם. אלה שהוא הצליח לשכנע אותם, שלא היה להם כנראה מה להפסיד, בדרך כלל. בן אדם שיש לו כבר עמדה, יש לו מה להפסיד. ממש מזכיר את הסיפור בסיפורי מעשיות על הבעל תפילה. שכולם עבדו לכסף, והוא כאילו, הוא נכנס לתוך המדינה שלהם והתווכח איתם. והם ניסו לתפוס אותו והוא בורח. אותו סיפור בעצם. ואחר כך נהיו הרבה אנשים שהאמינו בעניין של אברהם. חלק מהם היו הילדים שלו, בני כתורה. אבל חלק היו סתם אנשים ששמעו והשתכנעו. אבל הוא מסיים בסוף...
כתורה זה הרבה אחר
כך. כתורה זה הרבה אחר כך. זה הרבה אחר כך, אבל בין כל הבית אברהם הזה חלק נכבד היה בני כתורה.
שישה. זאת אומרת
שהם, כן, הם האמינו באלוקים אחד. זאת אומרת שהיה איזו מציאות, אבל זה לא החזיק מעמד הרבה דורות, היה איזו מציאות של גל של אמונה באלוקים אחד בדור של אברהם אבינו. זו עובדה היסטורית, אפשר למצוא לזה עקבות. והוא כותב עוד דבר. וכיוון עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם כל עולם, זה הפסוקים שאנחנו הולכים לקרוא, וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היו באים אליו לשאול שאלות, ואז מה שהוא היה עושה, זה פלא גדול מה שכתוב כאן. היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. היה לו את הכישרון לדבר עם כל אחד בשפה שלו.
גובה עיניים.
כן, זה ממש פלא.
לא, לא גובה עיניים דווקא. שהוא יבין אותו.
גם לשדר על... לשדר על... הוא לא אומר לפי שכלו, הוא אומר לפי דעתו, זאת אומרת, יש עניין של כל בן אדם בנוי פסיכולוגית קצת אחרת. עכשיו, המעבר מהמוח ללב, מישהו חושב עליי יותר מדי, צריך לסגור לו את הערוץ. המעבר מהמוח ללב, זה עובד אצל כל אחד לפי האופי הבסיסי שלו. יש אחד שמתפעל משקיעה יפה, יש אחד שמתפעל מארנק מלא כסף. כל אחד, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה.
יש גם וגם.
ויש כאלה שגם וגם, כן.
לעמוד עם כיס מלא כסף מול השקיעה, מה יותר טוב?
מה יותר הוא ומה יותר, כאילו, מסביב, איפה זה מגיע. כל אחד בנוי אחרת, וכאן כשמדברים עם אנשים ורוצים להשפיע עליהם, צריך לדבר בצורה כזאת שזה יגיע ללב שלהם. לא, זה לא מתמטיקה. מתמטיקה אפשר לדבר על כל אחד ברמה שלו, כן, הוא לא למד הרבה, אז ילמדו את 4 פעולות חשבון. אבל זה, אין לזה קשר ללב, אבל איך שזה צריך להגיע ללב, זה צריך לדעת לא לפספס את הלב של הבן אדם. וזה סיפור לא פשוט. הסיפור הזה, לא לפסס את הלב של הבן אדם, זה סיפור לא פשוט. ואז אברהם אבינו הצליח לעשות את זה. עכשיו, מה הרעיון, כאילו, איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר להרגיש את השני ולדבר אליו את המילים שמתאימים לו? בשביל זה צריך להיות בן אדם שהוא כבר לא... הוא לא נגרר, הוא כבר, הוא בן אדם שהוא מצא את הלכה שדיברנו עליו שבוע שעבר. אתה לא היית פה.
לכה.
לכה. לך לכה. הוא מצא את הנקודה הפנימית, את המרכז של העיגול שלא מסתובב, ואת המקום שאף פעם לא ישן. הוא מצא את המקום הזה, ועם המקום הזה, מהמקום הזה, הוא יכל לדבר עם כל בן אדם, אל המקום הזה שיש באותו בן אדם. זה ברור מה... דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. מהמקום הכי עמוק בך אתה יכול לדבר על המקום הכי עמוק ב... אם המקום הכי עמוק בי עטוף במיליון סמרטוטים, אז אני לא יכול למצוא, אז גם המקום הכי עמוק אצל השני נשאר עטוף עם כל הסמרטוטים. שלפתוח אותו אני צריך לפתוח את המקום הזה אצלי. ואברהם אבינו הצליח עם הכוח של האמירה הזאת של לך לך. לך. תגיע, ובאמת הרמב״ם כותב את הביטוי הזה שהיה מדבר עם כל אחד לפי דעתו, הוא כותב שזה היה בארץ כנען. הוא לא כותב את זה על ה...
הרם נהריים.
כן, הוא לא כותב את זה שם. הוא קיים את הלך לך, אז הוא יכל כבר... וזה ככה זה, רק צדיקים גדולים יכלו לדבר ככה. שממש להיכנס לכל אחד לפי השפה שלו.
מה זה המושג הזה, ללכת כנגד
רוחו של כל אחד? להלוך כנגד רוחו זה אותו מושג.
מה זה ללכת כנגד רוחו
של... זאת אומרת, זה כאילו באופן רשמי, כאילו להתאים את עצמך לדיבור שיתאים לו. אבל בעצם זה הרבה יותר עמוק מזה, זה לא רק הדיבור. הזרימה הנפשית צריכה להתאים. דיבור זה יכול להיות גם פרסומאי יודע לדבר אל ליבו של כל אחד. הם לומדים את זה, זה מקצוע. הם יודעים איזה פלח אוכלוסייה מחכה להם, והם לומדים איך לדבר עם כל אחד. אז זה שטויות, לא על זה מדובר כאן. מדובר על משהו אחר לגמרי.
מאיפה זה? מצווה.
כמה פעמים הייתי מדובר
על... כנגד רוחו, כנגד רוחו של
האדם. על יהושע זה כתוב. איש אשר רוח בו שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
זה יופי.
זה יפה.
עזר כנגדו הכותיב קוראים, זה לא...
נכון, 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 נכון.
נגדו, אלא כנגדו.
נכון, נכון, אז גם שם, גם שם, לקחת שני בני אדם ולחבר אותם עד הסוף, והיו לבשר אחד, בעצם הנושא זה הרבה לפני זה, הנושא זה עד כמה כל בן אדם מחובר לעצמו. אם הוא את עצמו לא מכיר, איך הוא יכול להתחבר? סיפרתי לכם את הסיפור, היה הרב מנדל פוטרפס. היה מזקני חב"ד, משפחה רחוקה, היינו... סיפר כל מיני סיפורים ככה, לפעמים, יצא לו לספר סיפורים. סיפר שהיה ילד בן 8, הוא היה יתום, היה בורח מתלמוד תורה, והולך לשוק. והשוק היה שוק אחד של נפחים, שוק אחד של מסגרים, שוק אחד של נגרים, רחוב אחד כזה, רחוב אחד כזה. כמו שהיה מסודר בזמן העתיק. ואז הוא עמד להסתכל איך הפחחים מלחימים עם בדיל. מכירים את זה?
בטח.
יופי, עכשיו... אבל הפחים היו מגיעים, היה קצת זפת, קצת גריז, קצת זה, אז היה כל מיני חומצות שקודם כל היה צריך לנקות את, את השפה של הפח.
אחרת הבדיל לא תופס.
אחרת הבדיל לא תופס. הוא אמר, הייתי ילד בן 8 וישבתי והסתכלתי והסתכלתי והגעתי למסקנה שאיפה שלא נקי אין חיבור. הוא סיפר את זה כשהיה בן 70, הוא עוד זכר את זה. זה להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, זה הניקיון. אם מדברים מהמקום הנקי, אז גם השומע שומע מהמקום הנקי. ובוא נראה מה קרה אחר כך. עד שנתקבצו אליו, פלא המספר שהוא כותב, אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים. גם היה נדיר בתקופה, כמעט לא כתבו. זה לא נכון שלא כתבו, לא נשאר מה שכתבו. חושבים, זה חשיבה שטחית, מצאו לכות חמר עם כתב חרטומים. פשוט כל חומר אחר לא מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים. אבל על זה הם לא חשבו, אבל הוא כתב, הוא חיבר ספרים והודיע ליצחק בנו. בחיי מהר"ן רבנו כותב, הוא היה לו המון תלמידים, אבל הוא התבונן והתבונן למי להשאיר את הכל, אז הוא הבין שמי שאפשר לסמוך עליו זה רק יצחק. ככה הוא כותב, זה הרחבה של מה שכתוב כאן.
הרב לא נשאר מהם, אבל אף אחד מכל...
מכל אלה כעבור כמה דורות לא נשאר כלום, הם התפזרו. לא היה להם... אלה שירדו למצרים...
זה הדבק שנשאר.
כן.
כל השאר הזה...
איך כתוב על הכומר של זיתים? חומר בעצם, כזה נקרא. כאילו רוצים שהזיתים יוציא טוב את השמן, אז אוספים אותם ביחד, הם מתחממים, הם מתרככים, ואז הם נותנים את הטוב.
אבל לוחצים עליהם.
כן.
באבנים שנקראות עקות.
כן.
ממועקה.
כן.
להוציא את המרירות.
לא.
גם.
זה עוד סיפור.
זה לסחוט אותם.
יש גם כמה שיטות לזה. אחר כך, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק לכל הנלווים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל את לוי, ומינהו ראש, ושיבוא בישיבה ללמד דרך השם לשמור מצוות אברהם. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וגם במצרים הם חזרו ללמוד מעשיהם, הם פשוט החליפו את האליל, אבל הם... ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי שעמד עמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, הוא כותב טעות גם בתת וגם בתף. ומאהבת השם אותנו משומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו, ואז כיוון שנתנבא משה ובחר השם לישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודת כוכבים. זה ככה נגמר הפרק. היה כמעט פרק שלם, דילגנו באמצע קצת, אבל לא את העיקרון. אז פה יש לנו, עוד מעט נגיע לזה, שאברהם הולך, אבל לאן אברהם הולך ומה המטרה שלו, יש כאן שני דברים. קודם כל הוא בורח מהמלך, מהמלך שרוצה להרוג אותו, הוא מגיע לחרן, בחרן אף אחד כבר לא מאיים עליו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא המקום שלך, תמשיך הלאה. יש מדרש חז"ל, כשהוא הגיע לחרן, אז הוא ראה שם אנשים שלא אוהבים לעבוד. הם היו פוחזים. והוא אמר, אל יהי חלקי עמהם. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, אל תדאג, זה לא המקום שלך. ואחר כך הוא שולח אותו שימשיך ללכת, וכשהוא מגיע לארץ כנען, אז הוא רואה אנשים חורשים בזמן החריש וזורעים בזמן הזריעה, ואז הוא אומר, יהי חלקי עמהם, ואז השם אומר לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. זה מדרש. צריך לחשוב על זה הרבה. יש הרבה מה ללמוד מזה. ואז הוא ממשיך, הציווי זה אברכה מברכך ומקללך האור. כל מי שמתנגד, מי שבסוף, מי שמתנגד לקבל את התורה של אברהם, אז הוא מקבל מהרה. מהרה, אנחנו היום בעברית מודרנית אומרים שארור, מהרה זה כללה, אבל בעצם מהרה ומאורה ואור, אור לא מיל, אור בשפה מאוחרת זה אש, אבל אור בתנך, אור זה בקע, זה מערה, זה מקום נמוך, זה מקום כאילו שבא מישהו והוציא את האדמה. מקללך האור זה כמו שאומרים, מי שיתנגד לך הוא ירד, הוא יחסר, לא יהיה לו טוב. יש לזה שתי משמעויות. משמעות אחת באמת, שכל העולם שנשאר פגני נשאר גם פרימיטיבי באיזשהו מקום. ככל שהפגניות הייתה יותר, אז הפרימיטיביות הייתה יותר. ובדרך כלל. אבל יש גם המושג של ברכה בפנימיות. ברכה אמיתית זה איזה הוא עשיר, שמח בחלקו. זה הברכה האמיתית. ומי שמתנגד למסר של אברהם אבינו, כאילו, לנוכחות האלוקית בתוך החיים, בעצם כל הוויכוח לעומק, הוויכוח בין אברהם לעובדי עבודה זרה, או יחידי סגולה של עובדי עבודה זרה, אלה שהיו באולימפוס, כאילו, הוויכוח היה, האם האלוקים, אלוקי אמת, מתערב במה שקורה פה, או לא. עכשיו, אם אלוקי אמת מתערב במה שקורה פה, אנחנו מושגחים. וכשאנחנו מושגחים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שמה שאנחנו צריכים לקבל, אנחנו מקבלים, ואז יש לנו רוגע, ואז מה שיש לנו מספיק לנו, ואנחנו שמחים, אנחנו תחת ברכה. ואחרת, אז אנחנו, מי שיש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, כמה היה חסר לו בהתחלה? 100. כמה חסר לו עכשיו? 200. ככל שיש לו יותר, חסר לו יותר. מה הוא מרוויח? זה בגלל שהוא לא מבין שהוא מושפע מתוכנית אלוקית. הוא כאילו, הוא נזרק. הוא נזרק כאילו כמו זרקו ילד ליער שהזאבים יגדלו אותו. ככה הוא מרגיש. על כל פנים, ונברחו בך כל משפחות האדמה.
אבגד,
כן.
איך מספרים, איך מספרים לחלקים הנמוכים שלנו שיש את ההשגחה? כי הם עובדים על פי הישרדות, זאת אומרת, מה הפעולה? יש בנו את החלק שהוא לא רואה בזה, הוא לא מכיר בזה, ואז איך עובדים איתו?
שאלה טובה. שאלה טובה. זאת שאלה שמספר התשובות אליה הם כמספר בני אדם בכדור הארץ. כי לכל אחד יש את השביל שלו, זה כאן זה שאלה כפולה, זה קודם כל מהמוח ללב, אחר כך מהלב לבטן. זה ברור? מהלב להגיע למרכז, כאילו... לא מובן.
מה מסמל את הבטן?
הספונטניות, כאילו...
לעבור את הביצרים האלה.
הדבר שהאילוף הוא פסה שם. אתה יכול לאלף בעל חי, הוא יהיה מעולף לחלוטין, ברגע שתנסה לנגוע בצאצאים שלו, הוא יקפוץ אליך. כי כשיש נקודות שמגיעים, שהאילוף הוא לא מגיע עד לשם. עכשיו מה שהוא שואל, הוא שואל בעצם איך מאלפים את הנקודה שאי אפשר לאלף אותה.
משכנעים אותה, צריך לשכנע אותה.
אבל הוא לא משתכנע, זה נקודה פשוטה כל כך, שאין שם שכל ואין שם רגש, אין שם כלום. יש שם הישרדות, כמו שהוא אמר. מה איתמר אמר? הוא אמר, זה אנחנו... האמת היא אבל שזה נכון וזה לא נכון. כי אם אתה מחלק את האדם למוח ולב וכבד או, או, או בטן או, או אינסטינקטים או אני לא יודע איך שתקרא לזה, חייתיות, אז אתה תמיד מפספס. כי חילקת אותו, אתה, את הרובד הכי עמוק שלו לא מצאת. הרובד הכי עמוק הוא יותר גבוה מהשכל. אחרי שאתה מקלף את כל השכבות, אתה מוריד את השכל, מוריד את הלב, מוריד את החייתיות, מוריד את הכל, אתה יכול להגיע ל... איך זה נקרא? עצם הנפש, חלק אלוקה. זה ניצוץ אלוקי. אם אתה חושף את זה, אז אין בעיה, אז המוח מסתדר, והלב מסתדר, והבטן מסתדרת, הכל מסתדר. השאלה היא איך מגיעים לשם. ולשם באמת מאוד קשה להגיע, מאוד קשה להגיע, אבל בכל אופן יש דרך, למה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מראה לנו את הדרך. יש לנו, קיבלנו בסיני, קיבלנו תורה, כל האנושות קיבלה 7 מצוות עוד הרבה לפני זה. בדור של אברהם הוא קיבל 6 מצוות, אברהם קיבל עוד מצווה. למה הוא קיבל עוד מצווה? כי התירו לו לאכול בשר. נוח קיבל עוד מצווה, כן. לא אברהם. התירו לו לאכול בשר, אז היה צריך להימנע מעבר מן החי. על כל פנים, כשהם קיבלו את המצוות, הם קיבלו משהו, איזה כוח מלמעלה, שעם הכוח הזה הם יכולים להגיע לנקודה הנעלמת הזאת. זה באמת לא בכוח האנושי. זה ברור? דיברנו על זה הרבה פעמים. אתה לא יכול להרים חבילה לקומה שלישית, אם אתה זורק חבל, מקומה שנייה ללמטה וקושר את החבל, עד איזה קומה אתה יכול להרים את החבילה? עד הקומה השנייה. אתה עומד בקומה שנייה, אתה לא יכול להגיע לקומה שלישית. אם אתה עומד בקומה שלישית, אתה יכול להגיע. אם בן אדם רחוק מהפנימיות שלו, יש עליו כאילו ארצך, מולדתך, בית אביך, הוא רחוק מהפנימיות שלו. אין לו שום סיכוי עם שכל או עם רגש לפתוח את ה... הרימת סמרטוטים האחרונה שיש שם, כן? את זה אין סיכוי. אבל אם נותנים לו מפתח, עם המפתח הזה אפשר לפתוח את הכל. יש מפתח שפותח את כל הדלתות. והמפתח הזה, זה סוד שיש במצוות. במצווה יש סוד, בכל מצווה יש סוד. זה לא נוגע למה המצווה, אם המצווה הזאת זה שופר או סוכה, זה בכלל לא חשוב. זה לא התוכן של המצווה. אלא עצם זה שאני מאמין באמונה שלמה, יותר מזה אני לא יכול לעשות, אני מאמין באמונה שלמה שהאלוקים בעצמו אכפת לו שאני אעשה את המעשה הקטן הזה. בשביל זה צריך לצאת מכל הקונספציות, זה בדיוק הפך השכל שלנו עד הסוף. הפך ההיגיון בכל רמה של היגיון, כל פילוסופיה בעולם לא מקבלת את זה. הפילוסוף הכי דתי, הוא יגיד שאם תעשה את המעשה הקטן הזה, אתה תהיה בן אדם יותר טוב או משהו כזה. הוא תמיד ימציא לך משהו שהשכל מסוגל להבין אותו. אבל לבוא ולקבל את זה ככה, להפך, זה שאני לא יודע למה, ואני בכל אופן עושה את זה, זה הרבה יותר, יש לזה הרבה יותר ערך, מה שאם כן הייתי יודע, פה צריך כבר, איך אומרים,
גדול
להתמסר.
גדול המצווה ועושה.
זה גדול המצווה ועושה. פה צריך להתמסר, וההתמסרות הזאת היא המפתח. זה ברור?
שאלה אם זה פתאומי הברקה לנצח.
לא חייב להיות. זה יכול לבוא, זה יכול לבוא גם כהברקה.
ולתכון את זה כל הזמן מחדש.
זה יכול לבוא כהברקה וזה יכול לבוא לא כהברקה. אם זה בא כהברקה, הסימן שהיינו במצב מאוד, מאוד נמוך. לא סמכו עלינו שאנחנו מסוגלים לעבור תהליך איתי. ותמיד אחרי ההברקה חייבים לעבור גם את התהליך האיטי. אבל לפעמים זה בא בהברקה, זה רחמנות עלינו, אז זה בא בהברקה.
העיקר שבא.
וההתמסרות הזאת היא, היא לא פשוטה. אנחנו דיברנו קודם על בן אדם שמחפש את הנקודה הפנימית שלו לבד. ככל שהוא יותר קרוב לנקודה הפנימית שלו, הרבה פעמים הרבה יותר קשה לו להתמסר. כל זמן שהוא בחיצוניות, אז זו מנטליות של עדר. כולם עושים כך, אז כולם. אני כמו כולם, כולם כמוני, זה הכל אותו דבר. זה, 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 זה קבוצה של דנבות בלי ראש. כן? כולם מכוונים את השעון לפי המגדל, והמגדל מכוון את השעון לפי השען ממול, והשען ממול מכוון את השעון לפי המגדל. יש סיפור ערבי כזה. זה, כן. זה כזה מין דבר, אז כל זמן שזה ככה, אז זה לא כל כך נורא מהמקום הזה להתמסר, כי לא מפסידים הרבה. אבל בן אדם שכבר מפותח, והוא כבר אדם ער, והוא אדם בעל מעלה, אדם כמו אברהם אבינו, דווקא אדם כמו אברהם אבינו, שלכל מה שהוא הגיע, הוא הגיע בכוחות עצמו. הוא הגיע עם ההתבוננות שלו וכל זה, ואז הוא מגלה את האלוקים, והאלוקים פתאום מנחית עליו משהו, אל הארץ אשר הרקע, לך, אני לא מגלה לך לאן, לא אומר לך למה. בהמשך הוא אומר לו, יש לך תפקיד, שלצורך התפקיד אתה מקבל שם אדם עם ברכות ועם אפשרויות, אבל מה בדיוק? הוא לא מגלה לו. והוא לא מגלה לו, הוא עבר רק ניסיון אחד בינתיים, שניים, זה הניסיון השני. הוא אפילו לא אומר לו שמחכים לו עוד 8 ניסיונות. אז עכשיו אברהם, בעל שכל גדול כמו אברהם, שהוא יבטל את עצמו לגמרי ויתמסר לגמרי ויגיד, אני קופץ אדום ואני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, זה באמת ניסיון גדול. ואת הפלא נפלא, אתה שומע את אמר, כל זה דיברתי בזכותך. לך מגיע המכות. אברהם הוריש את הכוח הזה, הוא הפנים את זה כל כך עמוק, שהוא הוריש את זה לכל מי שהולך בעקבותיו. כל מי שרוצה ללכת בדרך של אברהם, יש לו את הכוח הזה. יכול להיות מצד אחד גאון ומאוד מיוחד, ומצד שני, עם כל הדברים האלה, להיות חייל פשוט. מי שלא מכיר את ההיסטוריה של המחתרות בארץ, מנחם בגין היה מנהיג האצ"ל, מוכר? קראתם, מי קרא את ספר המרד? קראת? הדרגה שלו בהיררכיה של הארגון הצבאי לאומי הוא היה טוראי. דוד רזיאל היה רמטכ"ל, כל החבר'ה האלה, אבל הוא היה טוראי. מצד אחד הוא היה מנהיג, מצד שני הוא אמר, השכלה צבאית שלי שואפת לאפס. אז אני טוראי. זה משל קטן של להבין בעולם הרוחני וגם בעולם החברתי. להבין איך בן אדם יכול להיות מצד אחד, הוא יכול להיות משהו מיוחד לגמרי, ומצד שני להיות טוראי, להיות חייל פשוט. ולהיות חייל פשוט זה עבודה הרבה יותר קשה משל להיות רמטכ"ל. בהיקף, ודאי שבשביל להיות רמטכ"ל צריך ראש הרבה יותר גדול. אבל סך הכל יש לו ראש, אז הוא מחזיק ראש. החייל הפשוט יכול להיות לצורך העניין, הוא יכול להיות פרופסור ל... לא יודע מה. כרגע במילואים הוא חייל פשוט, ועומד מולו מפקד בן 25 ואומר לו מה לעשות, ואחר כך הוא יכתוב על זה ספר שכל המהלך היה מוטעה, אבל בשעת מעשה הוא חייב לציית. וזה לא פשוט. ופה לא עומד, אנחנו לא עומדים מול מפקד בן 25, אנחנו עומדים מול אלוקים שברא אותנו ושבורא אותנו, אבל השכל שלנו יש לו את התפיסות שלו. הוא מבין יותר טוב. וצריך לשים בצד את כל זה, ולהתמסר, זה לא עבודה פשוטה. עכשיו אנחנו לומדים בעצם על זה, על, לומדים להיות אברהם אבינו. איך עושים את זה? עוד פעם, איתמר עוד לא קיבל תשובה, איך עושים את זה? אז יש שתי דברים, יש דבר אחד זה לקבל על עצמנו מצווה. כל מצווה בודדה זה מפתח. הדבר השני זה באמת להתפלל. הרמב״ם מספר על אברהם, אחד מהדברים שהוא מספר עליו, שתפילת הבוקר, שאנחנו קוראים להם תפילת שחרית, אברהם אבינו היה הראשון שהתחיל להתפלל כל בוקר. ככה הרמב״ם כותב שם. זה מופיע בסידורים.
כן,
בסידורים כתוב לשון אחר, כתוב שתיקן אברהם אבינו. הרמב״ם לא כותב שהוא תיקן, הוא כותב שהוא התפלל את התפילה הזאת. אבל מה היה לו, מה כל כך הרבה להתפלל? נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כולם כל כך איבדו אותו איך שהוא הגיע לארץ כנען. אבל הוא התפלל שהוא יזכה להיות אברהם אבינו כמו שצריך להיות. הוא התפלל שהוא יוכל להוריש לנו את, את העמדה האמיתית, זה לא קל. ותראו, יהודים, הוא שחשב על הגנב לי את השעון גם, יהודים, הרי נסתכל על ההיסטוריה של היהודים, היסטוריה לא פשוטה. מה היה ליהודים במשך כל כך הרבה אלפי שנים? והם החזיקו. זה בעצם מה שקרה להם זה להיות ילדים של אברהם אבינו. עכשיו מזה אנחנו גם יכולים לקבל את את העבודה שלנו של יום יום, הרי לכל אדם יש את כל ההיסטוריה בתוך הנשמה שלו. ויש לנו את ההיסטוריה של בניין הבית וחורבן הבית ויציאה לגלות וחזרה מהגלות וכל מיני מלחמות אחים לא חסר כל ההיסטוריה הזאת נמצאת, ואנחנו, הכוח של אברהם אבינו זה לעמוד בתוך כל זה ולשרוד את זה ובסוף להגיע לחוף מבטחים, איכשהו. זה הכוח, הכוח הזה בנוי על התמסרות, ההתמסרות הזאת בנויה על ציות ועל תפילה. זה לא מילים, זה לא מילים נחמדות, אנחנו לא אוהבים אותן. התרבות שלנו לא אוהבת להתפלל ולא אוהבת לציית. זה שני ביטויים מעצבנים. שאומרים למישהו תתפלל על זה, הוא מרגיש שמורחים אותו, נכון? התפללתי כל כך הרבה, מה אתה מבלבל לי את המוח? וכשאומרים למישהו תציית, תציית אתה, מה אתה רוצה ממני? התרבות שלנו מתנגדת לשני הדברים האלה, אבל זה, אלה שני הדברים שאברהם אבינו מלמד אותנו. זה, והניסיון מראה שהוא צדק. אם היינו הולכים בדרך שלנו לפני 4,000 שנה, לא היינו שורדים היום. לא היה לנו סיכוי. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. הצלחתי להרגיז כמה אנשים.
תודה רבה.
אורחידה.
ברוך השם. כשאתה מצליח להרגיז אנשים זה בסדר. אני יכול אפילו להגיד את מי הרגזתי, אבל אני לא רוצה.
לא.
לא, זה לא ירגיז אותם יותר. אבל אני לא רוצה שאחרים ידעו שהם יתרגזו.
מה פתאום?
אבל זה לא נורא, לפעמים צריך גם את זה לעשות. צריך לעבוד בזפת, אז עובדים בזפת, אין מה לעשות.